רוקחת ללב, הפודקאסט על מקצועות בעולם הרוקחות.
שלום לכל המאזינות ומאזינים של הפודקאסט כן רוקחת ללב, והיום ככה בפרק הראשון שממש מתחיל את הרעיונות שלנו, אני שמחה לארח את יבגני פייגין, שמעבר לזה שאני מכירה אותו אישית, הוא אחלה בן אדם, הוא גם מבצע תפקיד מאוד מעניין, שאני חייבת להודות שאני לא יודעת שום דבר על התפקיד הזה. אז אחלה דרך לפתוח את הפודקאסט, ונציג את יבגני. יבגני הוא מנהל תיק לקוח של קופת חולים כללית, בחברת תרופות בינלאומית בשם אסטרזנקה. בעבר הוא שימש כסגן רוקח מחוזי של צה"ל, וכיום הוא מכהן בהתנדבות בתור גזבר ארגון הרוקחות. אז היי יבגני, מה שלומך?
היי שירה, ממש שמח להיות פה, שלומי נהדר.
מצוין. אז נתחיל, קודם כל, בוא ספר לי קצת על עצמך וכמה משפטים, מה הוביל אותך ללימודי רוקחות, איפה למדת ואיפה התמחית?
מצוין. אז קצת על עצמי, אני בן 32, רוקח עם תואר ראשון, אחר כך החלטתי שאני עשיתי תואר שני, עשיתי תואר שני במנהל עסקים, ממש בימים אלה מגיש את התזה שלי במנהל עסקים, בתחום של דיפוזיה של קווים מנחים קליניים. זה נורא, הסיפור שלי עם רוקחות הוא מעניין. הייתי בן 17 לדעתי, ואמרתי, טוב, אני הולך לעתודה אקדמית, רוצה קצת ככה ללמוד לפני שאני נכנס לצבא, מקצוע, חשבתי על הנדסות, בכל זאת הייתי בן אדם מאוד ריאלי, ואז שאלו אותי בסופר, במקרה מקרה שפגשתי, אומרת, שאלו אותי, לאן אתה רוצה ללכת? אמרתי, לא יודע, הנדסות כאלה ואחרות, אומרת, למה לא רוקחות? בא לי רוקח. אמרתי, וואו, זה נשמע נהדר, זה נשמע מעניין. הכרתי במקרה את בעלה, כי הוא היה רוקח בקופת חולים לאומית אצלי מול הבית. חשבתי קצת על מה שעושה, ואמרתי, וואלה, אני הולך להציל את העולם, אני פותח תרופות, ואני הולך ללמוד רוקחות. אז בגדול, זה הסיפור שלי עם רוקחות. אומרים סטטיסטית שכל רוקח בערך, יש לו קרוב משפחה שהוא רוקח. זאת אומרת, מגיעים לזה באיזושהי ירושה, בתורשה, ובדרך כלל לא צונחים על זה משום מקום, אז המקרה שלי הוא קצת אחר, אבל יכול להיות שבפודקאסטים שירה תגלי אולי עוד נשים כמוני.
זה משהו מעניין לחקור אותו. אתה יודע מה? אני הולכת לבדוק את זה.
תבדקי, אני בטוח שתמציא המון הקשרים. אין לי שום רוקח במשפחה, כלום, אף אחד. לדעתי אין לי אנשים שעוסקים או ברפואה או בתחום הפער הרפואי. כל המשפחה שלי מהנדסים, כולם הלכו למקצועות הריאליים ביותר, ואני החלטתי שאני אלך למקום אחר. אז כמו שאמרתי, בן 32, יבגני, נשוי באושר, בשמחה, גם כן לרוקחת. יש האמת כמה זוגות של רוקחים בעולם שלנו, זה נורא מעניין לחקור אולי גם לפודקאסט הבא.
נכון, רוקחת מקסימה, אני חייבת לציין.
בהחלט, ככה בחסד. כיום עובד באמת בחברת תרופות רב-לאומית בשם אסטרזנקה. את הדרך התחלתי בעתודה האקדמית, כמו שציינתי, למדתי רוקחות, ציינתי בשנת 2011, התגייסתי לצבא, בצבא הייתי בעצם בבית מרקחת, אחר כך הייתי סגן מנהל בבית מרקחת, ואחר כך קודמתי בעצם לאגף הרוקחות של צה"ל, ועל זה בכלל אפשר לדבר על פודקאסט אחר, ושירה אולי את יכולה לראיין מישהו מתוך צה"ל, אני בטוח שזה גם כן אספקט שונה לחלוטין של הרוקחות.
נכון, זה גם על הכוונת.
אוקיי, מותיר. הייתי סגן רוקח מחוזי של צה"ל, ומכל זה מחוז צה"ל, בעצם יש רוקח מחוזי אחד לכל הצבא. הייתי סגנו במשך 3 שנים, היה לי מפקד מדהים, שקוראים לי ליאור כהן, היום הוא עזב את הצבא, יצא לפנסיה, היום הוא עובד בחברת קונספט, בן אדם מקסים שלימד אותי המון. ובגדול איך שעזבתי, הגעתי לתפקידי שאני עושה היום.
אוקיי, אז בוא באמת נגיע לתפקיד הנוכחי שלך. ספר לי קצת על התפקיד הזה, איך הגעת אליו, כמה זמן אתה עוסק בו, ומה אתה עושה בעצם ביום יום של התפקיד? מה זה אומר בכלל לנהל תיק לקוח כללית?
אני מודה, שירה. שירה או שירה?
שירה.
שירה, אני מודה שירה, אני מודה שירה שכשרצית להתחיל את הפרויקט הזה, אמרתי לעצמי שאני כן רוצה להתראיין, בגלל שאני עושה בעיניי תפקיד שהוא קצת שונה מרוקח רגיל. זאת אומרת, זה איזושהי קפיצה לעולם שהוא קצת אחר, ורציתי לדבר, לא כדי לדבר על עצמי, אלא כדי בעצם להראות שהמקצוע שלנו, מקצוע רוקחות, הוא מקצוע מאוד מגוון ומאוד צבעוני, ויש לנו בסיס חסר תקדים, ויש לנו צבעים למקצוע הזה, שלעיתים אנחנו אפילו לא מודעים אליהם, ושאנחנו יכולים לחפש את עצמנו שם. התפקיד שלי הוא הרבה יותר מסחרי, הוא הרבה פחות רוקחי, זאת אומרת, אני לא עוסק בכלל ברוקחות בשום צורה, אבל זה מהווה אצלי איזושהי אבן משמעותית ורגל משמעותית בתפקיד, כי אני מבין את השפה הרפואית, אני מבין את השיח הרפואי, יש לי הבנה מעמיקה בתחומים שאנחנו למדנו, וזה נותן לי איזשהו ערך מוסף בתפקידי שאני עושה. עכשיו אני אסביר קצת על התפקיד. בגדול, אני אחראי על התיק לקוח שנקרא קופת חולים כללית, אצלי בחברה. מה זה אומר? זאת אומרת, זה איזושהי סיסמה. אבל מה זה בעצם אומר? עכשיו, שירה בתחילת השיחה שאלה אותי, רגע, אתה מנהל לקוחות מוסדיים? אמרתי לה, לא, זה תפקיד אחר, ואני גם אוכל לתת על זה בשתי מילים. מנהל לקוחות מוסדיים, אוקיי, זה הבן אדם שבגדול סוגר את ההסכמים הכלכליים מול הלקוחות המוסדיים. קופות חולים, בתי חולים, חברות מסחריות כאלה ואחרות, והוא סוגר את ההסכם הכלכלי בדרך כלל. בתפקיד שלי, אני לא עובד מול האגף הכלכלי של הקופות, אני עובד מול אגף הרפואה של הקופה בעצם, והתפקיד שלי זה לנהל תקשורת מול הקופה, מול הנהלת הקופה יותר נכון. מה שזה אומר בעצם, שאני אחראי על כל התקשורת הזאת, ואני צריך לתת שירות לקופה, לשאלות ולמענות שעולה מצידם. אני צריך להתעסק איתם בכל מה שקשור לשיתות, שנקרא לזה אלמנטים משותפים, שגם הקופה רוצה לקדם, ולעיתים גם חברת תרופות רוצה לקדם, ואני בעצם אחראי לתקשורת הזאת, ואחראי על המקומות שאפשר, שיש מה שנקרא רווחיות הדדית, שיש win-win-win, גם הקופה מרוויחה, גם החברה מרוויחה, וגם המטופל מרוויח, אז אני בונה את הפרויקטים האלה בשיתופי פעולה. אני אחראי בעצם להעביר את כל המידע העדכני ביותר על התכשירים שלנו ועל התחומים שלנו, בעצם לכל הגורמים הרלוונטיים בתוך הקופה, ואנחנו עובדים בשיתוף פעולה, זאת אומרת, אני מעדכן אותם, וכשיש צורך הם פונים אליי כדי לקבל מענה, ואני בעצם האיש שהנהלת הקופה יודעת לפנות אליו, כשהיא צריכה איזשהו שיתוף פעולה או תשובה או מענה לאיזושהי סוגיה שעולה על התכשירים שלנו ולעיתים על התחומים שלנו. זה בגדול, כובע אחד שאני עושה, וכובע אחר שאני עושה בחברה, זה בעצם להיות פעיל על האסטרטגיית המרקט אקסס של יחידת הקרדיו-וסקולר שלנו. אבל מה שלא ציינתי, התפקיד שלי יושב תחת מחלקה שנקראת מרקט אקסס. המחלקה הזאת בחברת תרופות עוסקת בכל מה שקשור לתקשורת עם קופות חולים ועם גופים ממשלתיים. זה מחלקת פיתוח העסקי. אז בתוך המחלקה הזאת בעצם יש לנו אסטרטגיה לכל תחום, אסטרטגיה אקסס לתחום הזה. אז אני בשיתוף פעולה עם יחידת הקרדיו-וסקולר שלנו, מפתח את האסטרטגיה של המרקט אקסס, נקרא לזה, למחלקה.
אוקיי, ואתה אומר שזה יושב תחת החטיבה הרפואית? היית מצפה שזה דווקא יושב תחת החטיבה השיווקית?
אז אני... קודם כל זו שאלה נהדרת. חטיבת המרקט אקסס, מחלקת המרקט אקסס יותר נכון, זו מחלקה נפרדת. היא לא יושבת לא תחת המדיקל, המחלקה המדיקלית, ולא תחת מחלקת השיווק. זו מחלקה נפרדת לחלוטין, זה רגל נוספת שיש לחברת תרופות, שהיא, אני רוצה להגיד, נותנת שירות גם למחלקה המדיקלית וגם למחלקה השיווקית. אבל יש לנו את היעדים שלנו, את האסטרטגיות שלנו שאנחנו מובילים, כמובן בשיתוף פעולה עם כל היחידות, אבל זה משהו שהוא נפרד, זה לא מחלקת שיווק, אני לא משווק מוצר.
אתה בעצם משווק את שיתוף הפעולה, אם אני מבינה נכון, שיתוף הפעולה של החברה עם קופת החולים, מכל האספקטים, כדי להוביל באמת להצלחה מקסימלית של המוצרים של החברה. הבנתי נכון?
אני הייתי מסתכל על זה קצת, אחרת, אוקיי?
תדייק, אני אשמח.
אני בעצם הגורם, אוקיי? שעובד בשיתוף פעולה עם קופת החולים, כדי לייצר עבודה נעימה, אני קורא לזה. זאת אומרת, בסוף יש המון אתגרים, המון פערים, והמון מסוכות של מישהו שידע לנהל את הדבר הזה. אוקיי? אז אני אותו גורם שמייצר את העבודה עם הנהלת הקופה בצורה, נקרא לזה, שהיא הכי נוחה לכולם. זאת אומרת, אם יש איזושהי בעיה שצצה בקופת חולים, קופת החולים לא צריכה להתחיל עכשיו לרוץ ולחפש עם אנשים כאלה ואחרים, היא יודעת שיש את יבגני בחברת אסטרזניקה, היא מרימה אליו טלפון, כי יש שם איזשהו משהו שצריך לפתור, יבגני ידע לפתור את זה, או להפנות את זה לאנשים הרלוונטיים, והוא מביא את הפתרון לשם. זאת אומרת, יש מה שנקרא one man show, שהם יודעים שהם יכולים לפנות אליו ולקבל את המענה המקסימלי. ובהפך.
אוקיי, קודם כל אני חייבת לציין שזה נשמע מרתק. ולמשל, אם בא לך לפרט, עם מי למשל בקשר, אתה נמצא בקשר בקופה? עם רופאים, עם גורמים בהנהלה?
אני אתייחס לזה קצת יותר מגבוה בעצם. אני עובד, בכלל בחברת תרופות, יש כל מיני מקצועות, אוקיי? ולכל מקצוע יש בעצם את הקהל שאיתו עובד. יש נגיד את התעמולה הרפואית, שעובדים יותר מול רופאים ומטפלים בשטח, ויש נגיד אנשים בתפקיד שלי שהם עובדים יותר מול אנשי ההנהלה, שאיתם בעצם הם עושים את השיתוף הפעולה, ואיתם בעצם הם פותרים את כל האתגרים שניצבים בדרך.
אוקיי, ועם מי אתה עובד? אני פשוט לא הבנתי, עם מי אתה עובד בדרך כלל?
הנהלת הקופה, הנהלת
מחוזות,
הנהלת מחוזות,
אז מדובר בתפקיד עם הרבה אחריות, ככה זה נשמע, שמדווח לגורמים הגבוה גם בקופה וגם בחברה שאתה עובד בה. אני חייבת לציין שזה נשמע מרתק, אבל איך הגעת בכלל לתפקיד הזה? שאלת השאלות.
זו שאלה מצוינת, אוקיי? אני רוצה להגיד קודם כל, וזה בהמשך למה שאנחנו דיברנו קודם, שהמקצוע הרוקחי הוא מקצוע מאוד צבעוני ומאוד מגוון, אז זו הדרך שבה באמת הגעתי לשם. אז קודם כל, בתפקידי הקודם בצבא, הייתי עובד מול חברות תרופות. עכשיו, ברבית העבודה שהייתי עושה, הייתה בעצם מול אנשים שעושים תפקידים מאוד דומים לשלי. והתחלתי להכיר את התפקיד. ואחר כך, כשבעצם באתי להשתתף, שלחתי קורות חיים לחברה. אוקיי? פשוט לחברה הזאת. התפנה שם תפקיד, במקרה הזה. עבדתי שם מסכת רעיונות. ובגלל שאני מגיע עם איזשהו ניסיון מצוין, שונה לחלוטין, נקרא לזה, מהצבא של ניהול פרויקטלי, והעבודה באיזשהו גוף רפואי גדול, הם באמת, אני מוריד בפניהם את הכובע, נתנו לי צ'אנס, וזה קורה המון, נתנו לי צ'אנס, ואמרו, תקשיב, יבגני, בוא תנסה, הם לא אמרו, בוא תנסה, אבל אמרו, בוא, אנחנו מקבלים אותך לתפקיד, אנחנו נלמד אותך מה שאתה צריך לדעת, אוקיי? ובהצלחה, פשוט. זה הלך מאוד טוב ברעיונות, כנראה הבינו שיש פוטנציאל, למרות שלא היה לי ניסיון, ואני רוצה להדגיש חברים, אנחנו הרוקחים לפעמים נרתעים ממקומות שאנחנו פחות מכירים, ואנחנו אומרים, אין לנו ניסיון, אנחנו לא מכירים, אבל אנחנו הולכים לכיוונים. אני ניסיתי, הייתי חסר ניסיון לחלוטין, התקבלתי לתפקיד, אני נמצא בו היום 3 שנים, תפקיד מרתק, אני עובד עם אנשים מרתקים, ובאמת, השמיים מגרו.
יופי, אני באמת רוצה להדגיש את מה שאמרת, וזו אחת המטרות של הפודקאסט הזה, לחשוף רוקחים לכל האפשרויות שקיימות, ולדחוף את המקצוע שלנו להעז קצת יותר. רוקחים אלה לא אנשים שמעזים בדרך כלל, אבל תראו, מי שמעז, לאן הוא מגיע. אבל עכשיו גם אתה דיברת על שבאמת אין הרבה רוקחים שעוסקים בתפקיד הזה, מי בדרך כלל כן עוסק בתפקיד הזה? מי בדרך כלל?
זו שאלה מדהימה. אז אני מכיר אישית עוד רוקח אחד שעוסק בזה, עסק, האמת הוא יצא לפנסיה כבר. אני מנסה לחשוב אם אני מכיר עוד, אז יש מעט מאוד אנשים שמוכרים, וזה למרות שלדעתי יש לנו יתרון יחסי אדיר לפני המון המון מקצועות אחרים, חלילה לא לזלזל באף אחד, באף אחד. אבל אני באמת חושב שהשיח והידע שלנו והיכולות שלנו, הם שמים אותנו בטופ, טופ, טופ, טופ של, של המקצועות הפארה-רפואיים במגוון תפקידים. בדרך כלל מי שעוסק בתפקידים האלה זה אנשים שגדלו במשך תקופה די ארוכה בחברות פארמה, וזה לא משנה מאיזה רקע מגיעים ומאיזה תפקידים הם מגיעים, ולאט לאט הם צומחים לתוך התפקיד הזה, מתוך שלל תפקידים. התפקיד הזה מבחינת ההגבלה שלו בחברות תרופות, הוא מגביל לניהול בעיניים, כמו ניהול מוצר, ניהול צוות, ניהול תחום מבחינה מדיקלית. זאת אומרת, אם רגע נשים איזושהי היררכיה מסוימת, אז נגיד יש מנכ״ל חברה, אוקיי? מתחת למנכ״ל הזה יש סמנכ״לים, אוקיי? ומתחת לסמנכ״ל נמצאים אנשים שעושים תפקיד כמו שלו.
אוקיי, אז קודם כל, יפה, אני באמת מתרשמת להגיע בחברת תרופות לתפקיד כזה בלי ניסיון קודם בחברה, זה באמת דבר יוצא דופן.
סליחה, אני חייב להגיד, זה שפור גדול לחברה, שהיא מוכנה לקחת סיכונים, ותמיד יש חברות כאלה.
יבגני, נניח, ואני שמעתי את כל מה שאתה אומר, ווואלה, מעניין אותי לנסות את התפקיד הזה. אבל אני רוצה לדעת איזה תכונות אופי צריכות להיות לי, כדי שאני אצליח לעשות את התפקיד הזה כמו שצריך.
אוקיי, זאת שאלה שנהדרת, ואני יכול לענות עליה אך ורק מנקודת המבט שלי. אני חושב שבכלל, תפקידים מהסוג הזה, שתפקידים של עבודה עם אנשים, אוקיי, דורשים קודם כל יכולת מאוד גבוהה של רגישות. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות מאוד רגישים לסביבה, מאוד רגישים לסיטואציה, מאוד רגישים לאנשים שמולנו, ולדעת בעצם לנהל את התקשורת ולנהל את השיחה בצורה שהיא נינוחה. ולא לגרום איזשהו מצב של חוסר נוחות בשיחה. וזה, אני חושב שזה דבר, נכון תמיד לעבודה עם אנשים, אוקיי? ובמיוחד, ובמיוחד בעבודה מהסוג הזה. כי בסוף, אני אדבר כרגע ספציפית על העבודה שאני עושה. אני עובד עם אנשים שמאוד עסוקים, ויש להם המון על הראש, ויש להם מעט מאוד זמן, והמון אנשים רוצים חלק מהזמן הזה. אז כשאתה עובד עם האנשים האלה, שאנשים מדהימים, באמת, מורה בפניהם את הכל על כל העבודה שהם עושים, אתה צריך לדעת להיות רגיש לסיטואציה. אם לבן אדם אין זמן, אז אין לו זמן, אז אתה מבין את הסיטואציה, ואתה בא לפגישה נוספת אם צריך. אם הבן אדם הגיע ביום שהוא לא יום טוב, אז לכולנו יש ימים לא טובים, וצריך לדעת לנהל את השיחה הזאת, ככה שלבן אדם, שיושב איתך, תמיד יהיה נועם בשיחה הזאת. ואם אתה רצית לדבר משהו מסוים, וזה לא מתאים באותו רגע, אז לא מדברים. אוקיי? תהיו מאוד רגישים למצב, ותהיו מאוד רגישים לסיטואציה. תפקיד הזה דורש בעיניי לפחות, מאוד גבוהה. מאוד גבוהה.
רגע, היית מקוטע קצת במילה האחרונה? תוכל לחזור על זה?
דורש, כן, התפקיד הזה דורש שירותיות גבוהה. אני בסוף נותן שירות, אני נותן מענה, ואני צריך לדעת לתת את השירות ואת המענה הזה בצורה הטובה ביותר, המקצועית ביותר, המדויקת ביותר, ותוך בעיניי הזמן הקצר ביותר. אוקיי? כי בסוף אנחנו עובדים בסביבה שבה אנחנו צריכים לתת שירות. התפקיד שלי, אם נסתכל על זה מאוד בגדול ומאוד בגבוה, זה לתת שירות, כמו שצריך לקופת חולים כללית, לכל דבר שאני צריכים. עכשיו, התפקיד הזה הוא דורש עצמאות מאוד גדולה. אתה כל הזמן, כששאלת אותי איך נראה היום-יום שלי, אוקיי? היום-יום נראה המון זום והמון מחשב, אבל בגדול, אני פוגש המון אנשים במהלך היום-יום שלי, אוקיי? אף אחד לא יושב לי על הראש עם סטופר, ואף אחד לא יושב לי על הראש עם, עם שעות עבודה. אבל אתה צריך לדעת לנהל את הזמן שלך, אתה צריך לדעת להיות עצמאי, אתה צריך לדעת להגיע למטרות שהגדרת לעצמך, הגדרת ביחד עם המנהלת שלך. אתה חייב לדעת ליזום. זה תפקיד שהוא יזימה נטו, כי כולם עסוקים, כולם עמוסים, אוקיי? אז אתה יודעת ליזום איזשהו תהליך, איזשהו תוכנית, איזשהו פרויקט שעושה טוב לכולם, אוקיי? ולדעת להוציא אותו לפועל, הן עם הלקוחות שלך שאתה עובד איתם, והן בתוך החברה. מאוד חשוב להדגיש שבכלל בכל התפקידים מהסוג הזה, יש לקוחות פנימיים ולקוחות חיצוניים. צריך לדעת לנהל את זה בתוך החברה, צריך לדעת לנהל מחוץ לחברה. זה נכון לכל תפקיד ניהול דרך. ועוד משהו שמאוד חשוב, זה לדעת בעיניי לרדת לפרטים הקטנים. אם אתה עובד עם אנשים, אתה צריך לדעת לתת מענה לכל סוגיה שעולה, ואתה צריך לדעת לבנות, אם אתה בונה איזשהו פרויקט, עד לפרטים הקטנים, לפני שאתה הולך איתו קדימה. זה ככה בעיניי מה שצריך לראות לאנשים שעוסקים בתפקיד הזה.
אוקיי, נשמע, האמת שנשמע לי מרתק. אני מתארת לעצמי שזה לא יתאים לכולם, אבל אם אני אסכם ככה בכמה מילים, צריך להיות בעל יכולות תקשורת בין אישיות מאוד מאוד גבוהות, להיות איש או אישה של תכלס, שיודעים לתמצת הרבה לקצת, להיות פרואקטיביים, לדעת לעבוד בצורה עצמאית, ולהניע תהליכים. תוך כדי תשומת לב לפרטים קטנים קטנים. כן, מה שכחנו.
אני אוסיף עוד משהו שלפחות אני מאוד טוב. ואני מודה ואני אגיד את זה בשידור חי לכל העשרות אלפי מאזינים שהולכים להקשיב לך.
בעזרת השם, כן.
בעזרת השם, בדיוק. צריך לדעת לעבוד בסביבה של חוסר ודאות. אתה לא באמת יודע מה ההחלטה הכי נכונה, ואתה לא באמת יודע מה הדבר הכי נכון והדבר טוב לעשות. עדיין צריך לדעת לקבל החלטות. אוקיי? קשה לי עם זה. אוקיי? אני אוהב לדעת את הכל לפני שאני מתחיל תהליכי. וכמוני רבים האנשים שעוסקים במקצוע. זה לא עובד. אנחנו צריכים לדעת לרוץ, ותוך כדי לקבל החלטות, תוך כדי לשנות כיוונים, אנחנו צריכים לדעת להיות מאוד אסרטיביים בתפקידים מהסוג הזה, כי אתה לא באמת יודע לתכנן הכל. אתה צריך לדעת לעשות התאמות תוך כדי תנועה. וזה לדעתי אחד הדברים הכי גדולים שהתפקיד הזה לימד אותי. הוא הצליח להוציא אותי בעצם מה... נגיד מה הוא צריך טיפה, שהכל היה צריך להיות מאוד מסודר ומאוד ברור, והכל אמור להיות סדור על פי נוהל, מ-29, מ-26, מ-28, GDP, GDP, GMP, GLP ו-GXP, אוקיי? למקום שאתה לא יודע מה התשובה הנכונה. אתה לא יודע מה הדרך הכי נכונה, עדיין אתה צריך לדעת להתנהל. וזאת סביבה שלי הייתה זרה מאוד, כי מישהו שהגיע מרוחות מחוזית, שהכל היה ברור מה מותר, מה אסור, שחור לבן, היה האתגר הכי גדול שלי בתפקיד, ואני מקווה שצלחתי את כמו שצריך.
אני בטוחה שצלחת, אתה כבר 3 שנים בתפקיד, בטוחה שאתה עושה חייל, וזה היה מאוד מאוד מעניין מה שהוספת עכשיו, הנקודה הזאת. באמת אנחנו מגיעים ממקצוע של מקצוע מאוד בירוקרטי, של אנשים, רוב התפקידים מאוד מובנים, מאוד מסודרים, תחת נהלים, ויש בינינו גם רוקחים שאני בטוחה שזה לא מתאים להם, שהמקצוע שלנו הוא כזה. אז הנה בשבילכם אולי תפקיד שאתם יכולים לשקול, שיספק לכם את העניין הזה, כן. כן, בוודאי.
שירה, אני רוצה להכניס משהו קטן. אמרת, אנחנו באים לתפקיד מאוד בירוקרטי. אני חושב שהייתי אומר את זה אחרת, וזה בסדר, כמו שאת אמרת, אבל בעיניי זה לא שאנחנו מגיעים לתפקיד מאוד בירוקרטי, אנחנו מגיעים לתפקיד שהוא תפקיד מאוד מסודר. אני רוצה להגיד, שהכל ברור בו, אוקיי?
נכון.
והתפקידים שאני עושה הם פשוט פחות ברורים, ולכן יש גם הרבה הרבה יותר מקום לעצמאות, ליזמה, למה שנקרא לחשוב אחרת.
יפה, יפה. שמחה שהוספת את זה. עכשיו, דיברנו על מה מסלול ההתקדמות המקובל לתפקיד הזה, אתה חושב שיש אולי תארים מתקדמים, קורסים שעוזר לעשות, יכולים לעזור כדי להתקבל לתפקיד כזה, או בתור תפקיד שהוא קצת ראשוני יותר בתעשייה?
אני חושב שזאת שאלת מיליון הדולר, אוקיי? ואני חושב ש... תשאלי 3 אנשים שונים, והם כנראה יחזירו לך 3 תשובות שונות. אני חושב ש... טוב, כולנו רוקחים, אוקיי? לכולנו יש תואר ראשון.
נכון.
מעבר לתואר הראשון הזה, כהסמכה פורמלית, אנחנו לא צריכים שום דבר. ולדעתי, שום תואר לא באמת יקדם אותנו לתפקידים מהסוג הזה, כי התארים האלה, מנהל עסקים, מנהל מערכות בריאות, כל הדברים האלה, נקרא לזה, התארים, עוד תארים שניים ברוקחות, תפקידים מהסוג הזה.
הקלאסים, כן, הקלאסים לרוקחים.
תארים שנותנים איזשהו ידע יותר רחב, הבנה יותר רחבה של מערכות ושל הבנות, אבל הם לא נותנים איזשהם כלים חד-חד משמעיים ורקיעים, בשביל לתת לך יתרון יחסי. שוב, זה בעיניי. הם מרתקים, הם חשובים, הם נותנים השקפת עולם, אבל הם לדעתי לא נותנים יתרון יחסי לעומת מישהו שאין.
אוקיי, זה מעניין. זה מעניין מאוד מה שהוספת. עכשיו, לאן אפשר להתקדם מהתפקיד הזה? גם שאלה מעניינת. אתה עושה את התפקיד הזה עכשיו 3 שנים, מה הן אופציות ההתקדמות שלך? אתה מצפה שהם יהיו באותה החברה? אולי יש תפקידים אחרים באותה החברה? אולי בחברות מקבילות?
שאלה נהדרת. כמו שאמרתי, תפקיד הרוקח ומקצוע הרוקח הוא מקצוע מאוד מגוון ומאוד צבעוני עם הרבה גוונים. גם התפקיד הזה. ובגלל שהתפקיד הזה הוא לא ממוקד על משהו מאוד ספציפי, הוא תפקיד מסחרי, אוקיי? אז בגדול מהתפקיד הזה, אתה יכול להתקדם לכל תפקיד מסחרי שאתה רוצה, אתה לא מוגבל לשום דבר, והאמת שאין מגבלה, בגלל שהתפקיד הזה הוא... מהתפקיד הזה אתה יכול להתקדם להיות מנהל מוצר, האמת שזה לא להתקדם, אלא להיות בתפקיד מקביל של מנהל מוצר, כי זאת הדרגה נקרא לזה, אם מדברת על דרגות, ואתה יכול משם להתקדם גם לתפקידים יותר בכירים בשיווק, במסחר, יותר בזרוע המסחרית, כי הוא פחות תפקיד שהוא מדיקלי, אני קורא לזה. לכן, ממנו ישירות לקפוץ למנכ״ל אתה לא תוכל, אוקיי? אבל זה ככה, זה פשוט לא עובד בתעשייה בצורה כזאת. אבל להתקדם לתפקידים מקבילים ומשם להתקדם לנהל יחידה עסקית, למנכ״ל את החברה, ולמעלה יותר, בהחלט יכול להיות.
אוקיי, זה יפה. זה תפקיד שהוא מהווה מקפצה משמעותית לתפקידים אחרים בתעשייה.
בהחלט. תפקידים לא רוקחים, הייתי אומר.
לא רוקחים, כן. לא רוקחים, כי כמו שאמרת, אין בהם עיסוק ממש בפן הרוקחי המקצועי הרפואי, יותר בפן המסחרי והשיווקי.
אבל אני שוב אוסיף להגיד, הליבה שלנו כרוקחים נותנת לנו לדעתי יתרון יחסי על פני מקצועות רבים. אנחנו מדברים בשפה. We walk the walk, we talk the talk.
זה יפה, יפה מה שאמרת עכשיו. טוב, אז התפקיד היה באמת נשמע, ציינת ככה תוך כדי כבר, הייתי רוצה לשמוע מה לדעתך הם החסרונות של התפקיד, אם יש בכלל כאלה.
מה החסרונות? מה החסרונות ומה היתרונות נניח?
כן.
אני חושב שכל מקצוע, וזה נכון לכל מקצוע, שבו אתה עובד עם בני אדם, ואתה עוסק בכל מה שקשור למתן שירות, אז יש ימים יותר מאתגרים וימים פחות מאתגרים, כי בסוף אנחנו עובדים עם בני אדם. ולזה אני לא צריך להוסיף, יש את היתרונות שלו, החסרונות שלו. מבחינת work-life balance, לדעתי זה תפקיד שהוא נהדר עם work-life balance. יש ימים הרבה יותר מאתגרים שעובדים, אם צריך, עד השעות הקטנות של הלילה, ויש ימים שהדברים הם יותר באיזי, אבל אתה, בעיניי לפחות, ושוב ככה אני תופס את זה, התפקיד הזה זה תפקיד אמון. זאת אומרת, יש לך עבודה לעשות, אתה צריך לעשות את העבודה הזאת, זה לא משנה אם זה ייקח 2 שעות, 8 שעות או 20 שעות. העבודה צריכה להתבצע על הצד הטוב ביותר, והמנהלים שלך והאנשים שאתה עובד איתם, והאנשים שאתה עובד איתם בקופה צריכים לדעת שהם יכולים לסמוך עליך, ומה שהם מצפים ומה שהם ביקשו ממך יקרה. זאת אומרת, זה אמון לחלוטין עם היתרונות של זה ועם החסרונות של זה.
אוקיי, מעניין אותי, אתה לא חייב לענות על זה אגב, כי זה לא מופיע בקובץ השאלות ששלחתי לך, אבל...
למה את מגלה שיש לי צ'יט צ'יט?
שיט, חשפנו את ה... חשפנו את ה... כל המאחורי הקלעים, אני רציתי לעשות פרק חשיפה של מאחורי הקלעים, על כל ה... כן, יש איזה קובץ וורד שאני שולחת לכל אחד, כדי שהוא יוכל להתכונן. אנחנו רוקחים, כמו שאמרנו, לא אוהבים סביבה לא מוכרת, אנחנו אוהבים לדעת לאן אנחנו צועדים, זה מובנה כנראה ב-DNA שלנו, שהרוקחי שלנו. אבל הנה שאלה, הנה שאלה ככה, שאלת התקלה. איך מודדים בכלל הצלחה בתפקיד כזה? מה מגדיר מנהל תיק לקוחות כללית מוצלח?
זה שאלת מיליון הדולר. וזו שאלה שאני מתמודד איתה כבר 3 שנים עם המנהלת שלי, שהיא מדהימה דרך אגב. ההצלחה נמדדת על פי מה שאתה קובע ביחד עם המנהלת שלך. זאת אומרת, אתה מגדיר בתחילת שנה איזה יעדים ולאן היית רוצה להגיע. וזה משתנה מחברה לחברה, לכן לתת פה תשובה, אני חושב שאני יכול, זה חטא פשוט. זה פשוט חטא, כי זה פשוט משתנה ממקום למקום. זה יכול להימדד יכול להימדד בפרויקטים. עשית, לא עשית. זה יכול להימדד בהצלחות מסחריות כאלה ואחרות. זה הכל הולך סביב הדבר הזה, בגדול, בגדול. לא יודע, זה יכול להימדד במה ציוד קשור, וזה, לא יודע, אצלי אין דבר כזה, כן? אבל זה יכול להיות אחלה מדד, מה זה רמת הסביעות של האנשים שאתה עובד איתם, ממך? כי בסוף אתה נותן שירות. אז אם אתה נותן שירות, ואנשים לא מרוצים מהשירות שהם מקבלים, אז אתה חוטא לתפקידך, נכון?
נכון.
אז זה גם יכול להיות מדד. זה תפקיד שהוא מאוד, אני קורא לזה, תפקיד מאוד פלואידי, הוא מאוד גמיש. זה לא תפקיד שאתה נמדד על מחירות, לא כמה מכרת, אבל אין פה את הדברים האלה. התפקיד הזה הוא לא מחירתי בהגדרתו, ולכן גם האתגר, לדעות אותו, הוא מאוד מורכב. איש מחירות, מודדים אותו על מחירות, נכון?
נכון.
איך אתה מודד אותי? אני לא אחראי על מחירות, אז אתה מודד אותי על התקשורת, מודד אותי על יחסי אנוש, מודד אותי על האיכות שירות שאני נותן, אתה מודד אותי על הדברים היותר רכים, שהם סופר חשובים, ומאוד קשה למדוד אותם, אתה מחפש פרוקסים איך אתה מודד את זה, אבל למדוד את זה מאוד מורכב. טוב, אנחנו עובדים בסביבה עסקית, אוקיי, איך תמדוד הצלחה עסקית? רק במחירות? לא, זה לא נכון, כי מחירה זה התוצאה הסופית. מה קורה באמצע? איך מודדים את זה? אתגר גדול. אני אשאיר את זה למי שיהיה המנהל הבא שלי, יהיה לו אתגר לחשוב איך הוא ימדוד.
האמת שזה באמת מרתק. מרתק גם ספציפית לתפקיד הזה, אבל גם מרתק אותי באופן כללי, מה שציינתי בפרק הראשון, עולמות התעסוקה מרתקים אותי, ואלה בדיוק התפקידים ש... אתה יודע, שדורשים מיומנויות רכות ולא כל כך ברור איך להגדיר אותם, אלה התפקידים הכי מעניינים בעיניי. אז...
בשבילי כל אחד מכיר אותי, הוא יגיד שהמיומנויות הרכות שלי שוות לבינוני מינוס. והנה, אני בתפקיד 3 שנים, ואני מקווה שאני עושה אותו כמו שצריך, ואני רוצה להגיד גם פה, כמו שאמרתי, לכל אורך השיחה, אנחנו יכולים להפתיע את עצמנו, אנחנו יכולים להתפתח למקומות שאנחנו לא צופים, וגם במקומות הכי קשים לנו, אנחנו יכולים להתפתח ולפרוח.
נכון, נכון. ותפקיד טוב, כמו שאנחנו תורמים לתפקיד, הוא גם תורם לנו, מפתח אותנו הרבה ברמה האישית. ובאמת, אני הכי דוגלת לאתגר את עצמנו, כל הזמן לאתגר את עצמנו, לצאת מהאזורים הנוחים ולהגיע למקומות האלה. ויש לך עוד איזה משהו שאתה רוצה להוסיף לתפקיד? כי אני רוצה לשאול אותך גם על כמה דברים אחרים שאתה עושה.
בשמחה גדולה. לגבי התפקיד, תפקיד מדהים, תפקיד שאפשר בלי להגזים בו לשנות עולמות, כי אם מקדמים דברים נכונים, בצורה נכונה, אפשר להגיע להגיע לתוצאות מדהימות, אפשר לעשות פרויקטים מדהימים לטובת המטופלים. וזה בדיוק התפקיד, כי בסוף, אם אתה הצלחת לקדם סתם גילוי מוקדם לסרטן שד, בשיתוף פעולה עם הקופה, שזה הרי ברור שיש פה צורך ואינטרס לכולם להשתתף בדבר הזה, אתה בסוף, אתה הגעת למצב שעזרת בהצלת חיים. וזו רק דוגמה אחת קטנה מתוך הדברים שאתה יכול לעשות בתוך התפקיד.
נכון. אני חייבת לציין משהו לטובת דווקא מי שמאזין לזה אולי, והם לא רוקחים. יש מין תפיסה נורא דיכוטומית בזמן האחרון. חברות תרופות זה רע. הן דוחפות מוצרים. יש אנשים שלא מבינים כמה חברות תרופות תורמות לשיפור אורח החיים שלנו, לשיפור הרפואה, להעלאת מודעות למחלות נדירות, למחלות פחות נדירות. יש לנו אינטרס הדדי לקדם את חברות התרופות, כמו שיש לחברות התרופות אינטרס לקדם אותנו. אני לחלוטין מאמינה בזה, ואני לא אוהבת את הדמוניזציה שעושים לגוף הזה שנקרא חברת תרופות. והנה דוגמה לרוקח שמקדם דווקא לא דרך הקהילה ולא דרך בית חולים, ומקדם דברים טובים שתורמים לבריאות ולבריאות ולקידום הרפואה, דווקא ממקום אחר, שהוא לא בהכרח המקום הקלאסי שאנחנו נסתכל עליו ונחשוב, הנה כאן רוקחים תורמים לקהילה. אז שפור לך על זה.
תודה רבה.
אם אתה רוצה, נוכל לדבר קצת על ארגון הרוקחות, אתה רוצה?
בואי, תנסי אותי, בשמחה גדולה, אני מאמין גדול בארגון.
אוקיי, אז אתה גזבר, משמש כאן כגזבר ארגון הרוקחות בהתנדבות, נכון? כי רוב התפקידים בארגון הם באמת בהתנדבות. ספר לי קצת על, הנה נסגרת שנת 2020 הנהדרת, ובתקווה שתתחיל לשנת 21 קצת יותר מוצלחת, מה, אם אתה יכול לספר לנו קצת על התוכניות בארגון, על להזמין אולי רוקחים להתנדב בארגון, איזה תפקידים אתם מציעים בהתנדבות, נשמח לשמוע.
בשמחה גדולה, אני אצל רגע את דעתי האישית מה שנקרא, ולא בהכרח את דעת הארגון. מבחינת גזברות, אני בתפקידי אחראי בעצם על ההתנהלות הכלכלית של הארגון, עושה את זה כבר, דעתי זאת השנה השלישית, התנדבות מלאה, הארגון עצמו מבוסס אך ורק על מתנדבים, למעט עובדת אחת בשכר, שהיא מחזיקה את כל האופרציה הזאת, וזה ארגון שמטרתו בעצם זה לקדם, מטרתו בעצם לקדם את המקצוע שלנו, את ה, נקרא לזה, המקצועיות שלנו, אוקיי? ואת הדימות שלנו בעיני הציבור. אז נגיד בשנת 2020 היינו שותפים, והובלנו ביחד עם עוד גופים בעצם את יום הרוקח, אני מניח שנחשפתם לבפייסבוק, שהיו ברכות משר הבריאות ונשיא המדינה וארגון הרופאים, ונעשו פעילויות למען הציבור, וגם שם דרך אגב, בטח את ראית, שנחשפו כמה וכמה רוקחים ורוקחות, עושים תפקידים שהם שונים ומיוחדים.
נכון.
ואני חייב להגיד שהיום קיבלתי את הנתונים, שלמשל הסרטון התדמית שעשינו לרוקחים, נחשף למעל 20,000 איש. זאת אומרת, מעל 20,000 איש מהציבור הרחב, ראו את עבודת הרוקחים. ובסוף, in a nutshell, אוקיי? זה התפקיד של ארגון הרוקחות. לקדם את המקצועיות שלנו, את המקצוע שלנו, ואת התפיסה של הציבור עלינו. כי אנחנו יודעים שהציבור לא תופס אותנו בעיניי בצורה מספיק טובה, ולעיתים גם אנחנו כרוקחים לא תופסים את עצמנו מספיק. אנחנו לא תופסים את עצמנו מספיק במקום טוב בעיניי. אנחנו יכולים לעשות יותר, ואנחנו יכולים הרבה פעמים לתת מעצמנו יותר. זה מה שהייתי רוצה להגיד בצורה כזאת, והארגון תמיד מחפש מתנדבים. עכשיו אנחנו בדיוק מחפשים מתנדבים לכל מה שקשור לעבודה עם קשישים, וכל מה שקשור לייעוץ תרופתי לקשישים, אז מי שרוצה מוזמן.
נכון, אני, האמת שאני לא זוכרת אם נרשמתי, מביך, אבל אני אגיד את זה שוב, זה אחלה הזדמנות לרוקחים, גם שמרגישים שהם לא יכולים מספיק להעביר את הידע המקצועי שלהם, אולי בעבודה היומיומי, תרום לקשישים בהתנדבות, תחת התמיכה של הארגון, ואני חושבת שזו הזדמנות נהדרת. איך אפשר למצוא את הפרטים למי ש...
בפייסבוק, אפשר למצוא את זה בפייסבוק, ואם מישהו ספציפי רוצה שיכול לפנות אליי, אני בשמחה אעביר לו את הכל, ולדעתי השבוע יצא במבזק ארגון הרוקחות, אם יש מישהו שלא רשום למבזק, אתם יכולים לפנות אליי, ואני אבקש שישלחו לו את המבזק, הוא יוצא פעם בשבוע, ושם יצא בעצם גם הכל קורה הזה למתנדבים. אגב, נרשמו יחסית הרבה אנשים, אם אני לא טועה, יש כמה עשרות של רוקחים שרוצים להתנדב על הנושא. הענות מאוד 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 יפה. וזה כמו שאמרת, זאת הזדמנות לאנשים לבוא, לתת מעצמם, לעזור לאוכלוסיות היותר קשות, ויש עוד מגוון דברים שאנחנו מתכננים לשנה הבאה חוץ מזה, אז אנחנו נשמח שתצטרפו לארגון, ואם תרצו להתנדב, זו שמחה גדולה, אנחנו מקבלים את, מקבלים את כולם.
מצוין. אז זהו, בעיקרון אני סיימתי. אני אשמח כמובן אם יש לך... עוד משהו להוסיף, משהו שחשוב לך להגיד, שחשוב לך להשמיע אולי לציבור הרוקחים, ואם לא, אז זה גם בסדר.
לא, יש לי. אני באמת רוצה להגיד, אנחנו צריכים להאמין בעצמנו, אנחנו צריכים לעשות את הצעד קדימה. אני מאמין שאנחנו לפעמים צריכים לעשות את הצעד קדימה, גם מבלי לדעת מה זה בהכרח נותן לנו. כמו שאמרנו, סביבות אי-וודאות, אנחנו לא תמיד נדע לאן אנחנו הולכים, אבל... let's do a leap of faith, נדחוף קדימה, אוקיי? נרצה לעשות דברים אחרים, אוקיי? עם המון מוטיבציה, המון ביטחון עצמי, המון התמדה, אנחנו יכולים להגיע למקומות מדהימים, להישגים מדהימים, אנחנו גם יכולים למצב את עצמנו. אני, אומנם אני לא מטפל כיום, אני כבר לא עובד עם מטופלים, ואני כן מתכנן בהחלט לחזור לזה כנראה בשנת 2021, לפחות קצת, כי אני מאוד נהנה מהעבודה עם האופוזיציה. ואנחנו יכולים למצב את עצמנו הרבה יותר חזק כמטפלים. אנחנו לא פחות טובים מאף גוף ומאף מקצוע פארה-רפואי או רפואי אחר, לכל אחד יש את ההתמחות שלו ואת המקצועיות שלו, ואנחנו יכולים להיות יותר טובים ממה שאנחנו עושים היום.
אני מסכימה, חותמת על כל מילה. על כל מילה. אז זהו, השיחה שלנו הגיעה לסיומה. היה לי באמת תענוג לדבר איתך. קודם כל, באמת, אתה... מעבר לזה שאתה בן אדם פשוט מעניין וכיף לדבר איתך, אני למדתי משהו חדש. ואני בטוחה שכל, רוב מי שיקשיב לזה, זה יהיה לו חדש, מה שאמרת. אז תודה לך. תודה שהסכמת לבוא, ותודה שהסכמת לבוא, והקדשת לנו מהזמן שלך. וזהו. מאחלת לך המון 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 הצלחה בתפקיד, ואני בטוחה שנתראה בהמשך הדרך, ומי שכמובן רוצה לשאול אותך עוד דברים על התפקיד, אולי נושאים שלא כל כך דיברנו עליהם, יכול לדבר איתך, לשלוח לך הודעה באופן פרטי? מאשר?
אני רוצה לי את המילים מהפה. כמובן, כן. בשמחה גדולה. ואני תמיד זמין לכל שיחה ולכל התייעצות, גם היא לא קשורה לתפקיד שלי, גם אם זאת סתם שאלה על התעשייה, או שאלה על ארגון הרוקחות, או שאלה בכלל על רוקחות, או סתם רוצה לשבת ולשתות איתי כוס קפה בשמחה גדולה, אני אמצא את הזמן לזה. אני רציתי להודות לך על ההזדמנות לדבר איתי ולתת מזמנך, שאני בטוח שהוא גם מאוד יקר, ועל המעמד שאת עושה למען קידום מעמד הרוקחים והרוקחות ומעמד המקצוע. ואני מקווה שגם אם זה יגיע לבן אדם אחד, שזה נתן לו עוד איזשהו כיוון מחשבה, ועוד איזשהו עניין, אז אני שמח שעשינו את זה.
אני גם שמחה. ובאמת, כל רוקח ורוקח שמקשיבים לזה, כל דבר קטן שאתם יכולים לעשות, זה כבר שיפור. וזהו, בזה נסיים את השידור להיום. שוב תודה ליבגני פייגין, ותודה לכל מי שהאזין. עד כאן, כן רוקחת ללב, ונתראה בפרק הבא. להתראות.
ביי כולם, תודה רבה.